אז זה צמאון להשם. ממש געגועים של הנשמה פנימה לשם יתברך. פשוט געגועים להשם. אתה מרגיש אהבת השם נוראה. אהבת השם זה הרבה יותר מכל אהבה אחרת בעולם.
להלן שיעור מפי ראש ישיבת סומה ומעיניכם, כבוד הרב שלמה אופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
אתה מדבר עם השם לפעמים. ממש געגועים.
תדע לך.
של הנשמה פנימה לשם יתברך.
אתה תראה איך שהוא יענה לך.
פשוט געגועים להשם.
הוא לא יענה לך בדיבור באוזן, אבל הוא יענה לך ברמזים, בסימנים. פשוט תראה את זה. אם תתעקש, תקבל הרבה דברים.
שאהבת השם זה הרבה יותר מכל אהבה אחרת בעולם.
וזהו שהתפלל הכהן הגדול, כהן גדול בבית המקדש ביום הכיפורים, ולא תפיל אישה פרי ויתנה, ולא יעדי עבד שולטן מדבית יהודה. הכוונה היא שלא יפסיק שלטון משיח. כי הכל אחד, הכל זה דבר אחד, שלא יהיה שום נפל ממש חס ושלום, שלא יהיה נפלים בעם ישראל. ופלא, שהכהן הגדול ביום הכיפורים היה נכנס לפני ולפנים לבית קודשי הקודשים, אם היה לו מחשבה אחת רעה, מיד הוא היה מת במקום. זה ידוע שהיה אסור לחשוב מחשבה אפילו אחת זרה בתוך בית קודשי הקודשים, שלא היה שום נפל ממש, חז ושלום. אז הוא מתפלל גם שאישה לא תפיל את הילדים שלו. או בחינת נפילה הנ"ל, חז ושלום. בכל זה זוכים על ידי מלכות דוד שהתקיים לעולם, שזה בחינת ולא יעדי עבד שולטן מדבית יהודה. איזה יופי רבי נתן עושה. אומר רבי נתן, מה הקשר בין להפיל נפלים? יש כל כך הרבה מה להתפלל. ביום הכיפורים, באמת יש שאלה, למה הכהן גדול מתפלל על נפלים ועל משיח? מה הקשר? הרי אמרנו שדוד המלך היה צריך להיות נפל. וכל זה זוכים על ידי מלכות דוד שהתקיים לעולם, שהוא בחינת ולא ידי עבד שולטן מדבית יהודה, שלא יפסיק שלטון יהודה, כוונה שלטון משיח מעם ישראל, שתמיד יוולד עוד משיח. הרי כל שנה, כל פעם שמשיח מת, כל דור יש אדם שרואה להיות בחינת משיח, וכשהוא כאילו נפטר, נולד שוב נשמת משיח. כביכול.
איך אנחנו יודעים מזו הנשמה הזאת?
של המשיח? כן. באמת אף אחד לא יודע. כתוב שגם המשיח עצמו לא יודע. עד שהשם לא מתגלה אליו. ועל כן היה כהן גדול מתפלל ביום הכיפורים תפילה זאת דייקה. כי יום הכיפורים הוא עיקר התשובה, ועיקר התשובה היא לעלות מנפילתו שהוא בחינת נפל. כל פעם שאדם נופל, מבחינה רוחנית, זה בחינת נפל, ואז הוא מקבל הערה של דוד המלך, שהיה נפל, ודוד המלך זכה כל הזמן לקום מחדש, לקום מחדש, שכל חייו היו שלמים. 70 שנה דוד המלך חי, וכל ימיו היו שלמים. למה? כי כל השעות שאדם עובד את השם, הם נקראים זמן אמיתי שאדם חי. דוד המלך ידע שהוא היה נפל, וכל יום בשבילו היה בחינת קיבלתי את החיים במתנה. אז הוא היה רוצה לחיות אותם באמת, חיים אמיתיים. להתגבר, לחדש ימיו, בבחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. שזה בבחינת מלכות דוד משיח, על כן אחר יום הכיפורים וסוכות, שהוא בבחינת אקים את סוכת דוד הנופלת. לבטל בבחינת הפלת נפלים חלילה וחס. ידוע שגם רבנו כותב שמצוות סוכה היא סגולה לאישה שמפלת את ילדיה. רק להקימם ולהחיותם בבחינת סומך השם לכל הנופלים. ועל כן אחר סוכות ושמוני עצרת שזה בחינת מלכות דוד. כמו שכתוב, זה יעצור בעמי. מה זה יעצור בעמי? זה יעצור בעמי הולך על דוד המלך. כמו שכתב רבנו זה במקום אחר, שאז הנוקבה עוצרת הטיפה שלא תפיל, כמו שכתוב בכוונות. הרי שמוני עצרת, לפי הכוונות, זה בעצם החותם של כל הימים הנוראים. כל הימים הנוראים מסתיימים בשמיני עצרת. זה הפקק של כל הימים הנוראים. כל הסליחות, מראש חודש אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, סוכות, הכל נחתם בשמיני עצרת. זה בחינת ראש השנה, כי ראש השנה הוא בחינת תפילין, שהם בחינת התחדשות שזוכים בכל יום לידי השנה, שאז נתחדשים המוחין בתוך האמונה. שזה בחינת ראש השנה, כמובן בדברי רבנו ז"ל, אשרי העם, כי ראש השנה הוא בחינת קדושת ארץ ישראל, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. דרך אגב, מראשית כתוב בלי א' בתורה. בגמרא דורשת מתשרי עד תשרי, שזה בחינת תפילין, שהם בחינת קדושת ארץ ישראל, בחינת ביאקי ויחר נאמר בפרשיות התפילין. כי עיקר קדושת ראש השנה הוא שנזכה לתשובה שלמה. מה זה ראש השנה? כל העניין של ראש השנה, לזכות לתשובה אמיתית, כי הוא יום ראשון עשרת ימי תשובה, היינו שנזכה לחדש ימינו שעברו בחושך, ולהוסיף מעטה תוספת קדושה ועבודה מחדש. שזה בחינת חדש עלינו שנה טובה שאנו מבקשים בראש השנה. חדש דייקה. יש ארבעה ראשי שנים, נכון? יש ראש השנה למלכים, ראש השנה לאילנות, ראש השנה למעשרות. זה בחינת חדש עלינו שנה טובה שאנו מבקשים בראש השנה. חדש דייקה שנזכה לשנה חדשה דייקה. כי כל שנה הוא פנים מיוחד מ-70 פנים של תורה. על כן צריכים בכל שנה לזכות לפנים חדשות לגמרי, לחיות מעטה חיים חדשים, שזה בחינת חיים ארוכים. וזה בחינת מה שמרבין לבקש להתפלל בראש השנה על חיים, כמה וכמה פעמים בכל תפילה. כמו שאומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים, או כתוב לחיים טובים כל בני בריתך, זוכר יצוריו לחיים ברחמים. כיוצא בזה הרבה, כי עיקר בחינת חיים הוא בחינת חיים ארוכים. כמה שאדם יותר ביקש חיים בראש השנה, אז הוא זוכה באמת לחיות, לא להיות מת. יש בני אדם מתים, הולכים ברחוב מתים. יכול להיות שחקן כדורגל, רץ במהירות הכי גדולה, אבל הוא מת. הנשמה מתה, רק הגוף זז כמו רובוט, אבל הנשמה בפנים מתה, אין לו שמחה אמיתית. יש לו שמחה של רגע, של שעה. השמחה האמיתית, בעומק של העומק של שמחה, אין לו. ובלי שמחה, אדם נקרא מת. כל החיות זה השמחה. ככל שאדם קרוב למציאות של מוות, הוא, כמו אבלים למשל, אז יש להם דיני עצבות יותר, דיני אבלות, דיני כדרות, דינים שבעצם צריכים להיות, לגרום להם להיות פחות שמחים. מבחינת חיים ארוכים הנ"ל של הזקן העיוור, שזכה לתכלית הזיכרון בשלמות, שממנו נמשך קדושת ראש השנה, שהוא מבחינת קדושת תפילין, שהם מבחינת לזיכרון בין עיניך, ועל כן נקרא ראש השנה יום הזיכרון, כי עיקר קדושתו מבחינת הזיכרון של הזקן, וכל בקשתנו בראש השנה על החיים, כוונתנו על חיים אמיתיים ונצחיים. אנשים חושבים שמבקשים בראש השנה חיים זה לחיות. נכון, זה לחיות, להאריך ימים. אבל העיקר זה לחיות חיים אמיתיים. התורה, שם נמצאים החיים שלנו. שם כל החיים. אתה לאט לאט, אתה תראה שהשם יאיר לך שזאת האמת. שם נמצאים החיים. היינו בחינת חיים ארוכים הנ"ל. היינו לחדש חיותו בכל עת. בחינת חדש עלינו שנה טובה, חדש דייקה. זה החסד שעשה השם עמנו, התבאך עמנו שקבע ראש השנה בראש חודש. כמו שמבואר בתורה, תקעו א', וכן שמענו יותר במעשה נוראה ששייכת לזה מעניין הכיסא, שלא נתפסה עדיין. יש את זה בסיפורים הקטנים. אנחנו צריכים שיחדש השם יתברך עלינו את השנה בבחינת ראש השנה, ראש חודש, שהוא בחינת התחדשות החיות בכל עת, שזה בחינת מלכות דוד משיח. שאנו מרבים לבקש בראש השנה שיתגלה מלכותו, שהוא מלכות הקדושה. שאנו מבקשים בראש השנה שיתגלה. כמו שאנו אומרים בראש השנה כמה פעמים. ומלוך על כל העולם כולו בעיקרך, ואפה באדר גאון וזך. אבריחת נר לבן אישה משיחך, וצמיחת קרן לדוד עבדך. במראה בימינו כי מלכות משיח הוא בחינת חיים ארוכים הנעל, שאנו ממשיכים, מבקשים עליהם בראש השנה, שזה בחינת קידוש החודש. ועל כן קבע לנו ברחמיו ראש השנה בראש חודש. כל ראש חודש זה רחמים מאוד גדולים, בעיקר לבעלי תשובה. זהו בחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונה לברכה על עניין ראש השנה, שהוא בראש חודש, זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. יום זיכרון כתוב, נכון? זיכרון תרועה. זיכרון דייקה כקדושת ראש השנה שהוא בחינת ראש חודש. דהיינו לחדש השנה בבחינת חיות חדש, שהוא בחינת ראש חודש, בחינת חיים ארוכים, כל זה זה בחינת זיכרון כנ"ל. כי כל זה נמשך מהזקן, שהוא העיוור, שזכה לתכלית שורש הזיכרון. בדיוק כמו שראינו בגמרא, זוכר הנשכחות, או זוכר הברית, גם כן ראש השנה. וכן מבואר בדברי רבנו ז"ל, המתחיל מי שיודע מארץ ישראל. מבואר שם שתפילין וארץ ישראל ראש השנה עם בחינה אחת. כשרבי נתן אומר בחינה אחת, הוא בדרך כלל מתכוון שיש שם אותה הערה. שהכוח של ארץ ישראל, והכוח של התפילין, והכוח של ראש השנה יש בהם כוח של זיכרון. עיקר הזיכרון זה בארץ ישראל, באבן השקיעה. עיקר הזיכרון מקבלים בראש השנה, שזה נקרא יום הזיכרון. והנה כלל התפילין הם בחינת מוחים, חיים. דהיינו להתחיל לחיות בכל פעם מחדש בין צדיק, בין בינוני, בין רשע. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, צריך בכל יום להתחיל מחדש. כל יום מחדש, זה עבודת השם של רבי נתן, כל יום חדש. למרות שרבי נתן חי רק 62 שנה, ואת רבנו הכיר בסך הכל 8.5 שנים. רק 8.5 שנים רבי נתן הכיר את רבנו הקדוש. הוא היה ממשפחה מאוד ליטאית, הוא היה עילוי. היה עילוי גדול, משפחה נאורה ועשירה. וכולם רצו לחתן, להתחתן איתו, כולם, הגאונים הכי גדולים. להתחתן עם הבת של הגאון הכי גדול שהיה בדור. זה היה אב בדין ששמע, היה גאון עצום שאי אפשר יותר. ואחרי זה רבי נתן הרגיש שעם כל החוכמה וכל הדעת של תורה הוא הרגיש שחסר לו משהו. ואז הוא הכיר הרבה צדיקים, רבי יצחק מברדיצ'ה, והוא הכיר הרבה שנים. וגם שם הוא הרגיש עד שהוא הגיע לרבנו הקדוש, ושם הוא הבין שעוד לא התחיל. וזה בחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הנאמר על התפילין הקדושים כידוע, חיים כולכם היום. כי צריך לחדש החיות בכל יום ויום, כאילו הוא מתחיל לחיות היום. וזהו, חיים כולכם היום, היום דווקא. דווקא היום. כל רגע צריך להרגיש את היום. היום הזה, בין עיניכם, היום, היום. כל פעם להרגיש שאני היום מקבל כביכול מעמד הר סיני מחדש. זה בחינת תפילין של יד ותפילין של ראש, ואיתה בכוונות. כשרבנו הקדוש אומר, רבי נתן אומר, איתה בכוונות, הכוונה בכוונות הארי, שתפילין של ראש הם בחינת שלושה שמות אלו, אקיה, הוויה ואקיה, שם בגימטרי החיים, בחינת מוחין, ותפילין של יד הם בחינת מוחי המלכות. התפילין של יד, ביחס לתפילין של ראש, זה נקרא מלכות. כי הוא כאילו, זה הדת העיון והשבות האל לבבך. הלב זה המלכות. ועל כן הם שלושה שמות אלו, אקיה, הוויה, אדנות, שעולים יבוק. יבוק זה שם קדוש, שוד בית כף. מבואר שם שאור התפילין יוצאים על ידי השינה שישנים בלילה, שאז מתחדשים המוחים בתוך האמונה, שהוא בחינת מלכות. כלומר, אם אדם לא ישן בכלל בלילה, קר שיהיה לו איזה שינה קצת לפני התפילין, כדי לקבל את אור הערת התפילין. אם אדם ישן מ-8 בערב עד 11, 12, לא משנה עד מתי, זה נקרא שהוא קיבל כבר את הערת המוחין. כלומר, הוא הכין את המוח לקבל את התפילין. הרבה צדיקים נהגו לנמנם איזה חצי שעה. ועל ידי שקמים בחצות ומתאבלים על חורבן בית המקדש ועוסקים בתורה, ועל ידי זה מעלים את בחינת נקודת המלכות, אמונה שירדה בכל הלילה לכל העולמות התחתונים, לברר משם יסוסות הקדושים. הנשמות שנפלו בעוונותיהם, להכניס בהם הרהורי תשובה, להגביהם ולהשיבם לשם יתברך. אז כולם מבינים את ההבדל בין השורה הקודמת לשורה הזו. השורה הקודמת זה קבלה. השורה בסוגריים זה להבחן, להסביר את הקבלה על פי החסידות. את מה שכתוב בעת חיים, שעל ידי עסק התורה, שאתה מעלה את נקודת המלכות, שמהירה בכל העולמות לעלות ניסוסות קדושים.
מה זה אומר לי?
טוב, מה זה אומר לי? אז רבי נתן אומר, תראו מה זה, איזה צלח. רבי נתן אומר ששם הנשמות שנפלו בבנותיהם להכניס בהם הרהורי תשובה, להגביהם ולהשיבם לשם יתברך, שכל העניין של עבודת השם זה לעורר את הרהור תשובה בעולם. הרהור תשובה, יש לי, רבי נחמן מברסלב אמר, הרהור תשובה, העולם חושב שזה דבר קל. יהור תשובה זה דבר גדול ועצום מאוד. יהור תשובה של כל יהודי, בכל מקום, בכל מצב ובכל זמן, זה דבר גדול ונורא. והצדיקים והיראים, על ידי כמעט חצות ועסק התורה בלילה, הם מעלים נקודת המלכות עד שהיא עולה באור היום ויושבת בזרוע השמאלי. הכוונה היא שהיא נותנת הערה למלכות, לתפילין. כי שם מקומה, ואז מאיר בעזר אנפין הרשימה של המוחין שלה שנשארו בליבו. כי עיקר המוחין בגדלות ממש הם רק בשעת התפילה, ואחר התפילה מסתלקים המוחין רק שנשאר רשימו מהם, שזה בחינת אור התפילין, שהם בחינת הרשימו של המוחין שנשארים כל היום.
באמת, אדם יכול, רשימו זה כמו שאתה עכשיו לוקח את הכוס הזו, ממלא בשמן, ואחרי זה שופך את השמן לכוס אחרת. אז נשאר בכוס הזה מעט שמן? זה הרשימו. רשימו זה כאילו הערה שנשארת. כלומר, במילים אחרות, כשאדם מניח נכון תפילין בבוקר, כל היום יש עליו רשימו של התפילין. כל היום יש עליו אור התפילין. צדיקים היו מבחינים, מי שלא היה מניח תפילין, היו רואים את זה מיד. גם בדור הזה. יש הערה על הפנים. אפשר לראות, אדם שהניח תפילין, יש לו פנים נקיות, פנים אחרות. העיקר הוא בשעת התפילה. ואחר כך בלילה מסתלק גם רשימו. ועל כן אין תפילין בלילה, וגם רשימו של המוחין של המלכות מסתלק בלילה. רק שזאת הרשימו של המלכות אינו מסתלק לגמרי, רק שנשארה בליבו. זאת אומרת, יש בכל מצב, יש הערת התפילין במשך כל היום על הלב עצמו. וכמובן זה אור הפנים, שזה בחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. זאת אומרת, התפילין זה חותמת של קודש בריחו על הגוף. ממש כך, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. ואחר כך בבוקר הוא מאיר בה הרשימו בזרוע שמאל, שהוא בחינת תפילה של יד. ואזי כשרואה הזר אנפין שכבר יש לה תפילין, כלומר הכלי קיבול רואה שיש הערת התפילין, רשימו של המוחין, אזי הוא מתקנה בה, שזה בחינת קשה כשאול קנאה. כל הפסוקים שם בשיר השירים, בקטע הזה מדברים על התפילין. כן? כתוב שם בזוהר, עד כאבתי ולבית אמי, ואל חדר אורתי, זאת אומרת, כל שורש הבריאה, חדר אורתי, חדר ההוריה, הלידה, אומר הזוהר הקדוש זה תפילין. ואז חוזר ולוקח לעצמו גם כן המוחין שלו. היינו הרשימו שנתחדשה בלילה, וזה בחינת תפילין של ראש. עיין שם בכוונות באריכות.
הזכרנו את העניין של התפילין של ראש, שזה הקיה, הוויה והקיה, שזה גמטריה חיים. חיים זה יוצא 68, נכון? והקיה, הוויה והקיה יוצא גם 68. עכשיו המלכות, שזה התפילין של יד, זה הוויה, אדנות ושוב הקיה. אז אנחנו ב-140 בקטע השני, נמצא כי תפילין של ראש מבחינת התנוצצות המוחין של הדעת, שהוא בחינת זר אנפין, ותפילין של יד מבחינת התנוצצות המוחין של המלכות, שהוא בחינת אמונה. במילים יותר פשוטות, התפילין של ראש הם המשפיע, והתפילין של יד הם המקבל. תפילין של ראש הם הדעת, והתפילין של יד הם יותר האמונה. צריך דעת וצריך אמונה. בעיקר התפילין והמוחין והחיות נמשכים על ידי צדיקי הדור האמיתיים. תמיד רבי נתן מדגיש צדיקי הדור האמיתיים. למה? ידוע שבעקבת הדמשיכה, בימים האחרונים של הגלות, אז ירבה הבלבול והמושג של צדיקים מבוימים, הוא ילך ויגדל. לכן צריך מאוד מאוד תפילות ורחמי שמיים להתקרב לאנשי אמת. שם המוחין והחיות של כל העולם, כי כל צדיק הדור הוא בחינת מוישה משיח. כל צדיק הדור זה בחינת משה, בחינת משיח. כמו שאמרו ביומה, בשבת, משה שפירקה אמרת. כלומר, על מישהו שהוא נחשב לאדם גדול, אומרים לו משה שפירקה אמרת. ומשה הוא הדעת, בחינת תפילין, מוחין, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. באמת, כשאתה מוריד את כל הכוונות העצומות שיש בהנחת התפילין, אפשר להגיד שהתפילין של ראש זה משה, והתפילין של יד זה דוד המלך. ולכן לא מדברים באמצע כדי שיהיה חיבור ממש בין משה לדוד, בין הדעת והאמונה, בין הדעת והמלכות, בין הזער אנפין והמלכות. כי הצדיק האמת הוא בחינת נהר יוצא מעדן להשקוט את הגן, ומשם ייפרד ועל ארבעה ראשים, שהם בחינת ארבע פרשיות שבתפילין כידוע, שהם המוחין של התפילין, שנמשכים על ידי הנהר היוצא מעדן, שהוא הצדיק האמת כידוע. וזהו תפילין של ראש ותפילין של יד. זה בחינת צדיק שהוא בחינת זר אנפין כידוע, וכנסת ישראל. רבי נתן לוקח את זה לכל מיני פינות נוספות, שהחסידות הרבה חידשה, שזה התפילין של ראש מבחינת הצדיק, כי תמיד הצדיק של הדור זה מבחינת משה רבנו, משה שפירקה אמרת, ידוע שהתפשטות הדמוי של רבנו בכל דרה ודרה, בכל איניש ואיניש, עד דרה בטרייטה, עד הדור האחרון שזה ביאת המשיח, אין יהודי שאין בתוכו ניצוצות שורשים מנשמת משה רבנו. אין מצב כזה. אין מצב שיהודי אין בו בגנים הרוחניים בחינת משה רבנו. והתפילין של ראש זה בחינת משה, בחינת הצדיק אמת של הדור, והתפילין של יד זה כמו כנסת ישראל, זה המלכות, זה האמונה, שהוא בחינת מלכות. היינו המוכין של הצדיק בעצמו, זה בחינת תפילין של ראש. הוא מוכין של כלל ישראל שהצדיק מאיר בהם מקרבם לשם יתברך, זה בחינת תפילין של יד, שיקרה מבחינת אמונה, שהוא העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, כמו שאמרו, בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. חבקוק הנביא העמיד את כל התורה, כל התרג מצוות על מצוות האמונה, שבאמת כשהאמונה של האדם היא לגמרי לגמרי מוחלטת וברורה, אז אין אצלו כמו אצל הציבור שמתחיל להתקרב לשם, קיבלתי עליי כך, קיבלתי עליי תפילין, קיבלתי עליי שבת, קיבלתי עליי להפסיק לעשן, כי לפי דרגת האמונה, כשהאמונה היא בשלמות, אז אין דבר כזה קיבלתי, קיבלתי. כאילו עושה טובה למישהו. לא קיבלתי, אני רוצה לקבל הכל, אני לא רוצה פשרות בכלל. בשבילי לגוע בעת בשבת, זה כמו להדליק אש בשבת. מה ההבדל? כשאני מבין שהכל זה השם יתברך, אז מה ההבדל? מה ההבדל בין לקרוא לאבא חמור, חזה שלום, לבין לרצוח? מה ההבדל? באמת, 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 אין הבדל. נכון, כשאתה יורד לענייני הלכה, אתה מוצא הבדלים בעונש, הבדלים בחומרת העבירה, איפה נאנשים כאן, איפה זה מיטה בידי שמיים, איפה זה מיטת קראת, איפה זה ארבע מיטות בדין, איפה זה לאו, איפה זה... נכון, אבל במכלול של הדברים, כשאדם יש לו אמונה ממש ברורה, בהשם יתברך, מה זה משנה אם אני עובר עבירה קלה או עבירה חמורה? באמת זה לא משנה, כי אני לא רוצה לעשות שום דבר שיכעיס את השם, שום דבר שהוא נגד הרצון של השם יתברך. נכון שכשמקרבים אדם רחוק, חבר, ידיד, אז אי אפשר להתחיל להלביש עליו את הכל. כי האמונה שלו כרגע היא בדרגה של 4 מעל האפס. אמונה שלמה זה 441 מעלות של אמת. כרגע הוא 4 מעל האפס. הוא לא יבין, אין לו כלים. אז אתה מלביש עליו מצוות בהתחלה, קלות, ולאט לאט הוא הולך ומתקדם. הנחת תפילין, אבל מאוד כדאי לדבר איתו על נטילת ידיים. מאוד כדאי. ממש כדאי לדבר על נטילת ידיים. ראיתי שהמון חילונים מקבלים את זה בקלות, מוכנים בקלות ליטול ידיים בבוקר עם נטלה. או תגיד לו סיר, ספל. ממש כדאי. ממש כדאי, כי זה פועל על הדעת, זה פועל על הקדושה. זה הגנה מהרבה הרבה קליפות וחיצונים. גם שלא ייגע בתפילין עם ידיים מסואבות. אבל אם אתה יודע שהוא לא ייטול ידיים, ודאי שלהגיד לו להניח תפילין. כי מי שלא מניח תפילין, כתוב שהגיהנום קלה. עד כדי כך. כתוב שנקרא פושע ישראל בגופו. אני יודע שבהיסטוריה של עם ישראל, אפילו שהיו תקופות של חולשה, שהיו מחללים שבת, אבל לא שמענו שהפסיקו להניח תפילין. זה היה כאילו... זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהראש של הבן אדם. כמו שאדם לא יכול לחיות בלי ראש, אין כזה דבר לא להניח תפילין. ואפילו הרשימו נסתלקה בשעת שינה, ולא נשאר אצלו כי אם הרשימו של מוחה האמונה שנשארה בליבו. בבחינת כחותם על ליבך. ואז בשעת השינה האמונה נצטמצמה ונתקטנה, בסוד נקודה ויורדת לכל העולמות התחתונים והרואה ניצוצות משם. היינו שהצדיק מוכרח להפיל את עצמו לתוך בחינת שינה ולסלק המוכין שלו, ואז הוא מברר על ידי בחינת האמונה שלו ניצוצות רבות מעמקי הקליפות. שהם כמה וכמה נשמות של אותן שנפלו בבנותיהם ונתרחקו מהשם יתברך כל אחד כפי מה שנתרחק בבנותיו, רחמנא ליצלן. במילים אחרות, כל צדיק הוא בחינת אבא של סך נשמות בישראל. והנשמות האלה בעצם על ידי השינה שלו הם מתבררים. דבר מאוד עמוק, אבל מכיוון שהמוח שלו בעצם מכיל בתוכו את הנשמות האלה, אז כשהמוח שלו עובר את הבירור הזה, הם בעצמם עוברים בירור, אותם נשמות עוברות בירור. שבשבילה מוכרח הצדיק להוריד את עצמו עליהם ולסדק את דעתו כדי להכניס בהם אמונה שלמה. גם הצדיק, אם הוא לא ישן כשעה בלילה, שעה, שעה וחצי, הוא לא יוכל לחדש את המוחין ולעשות את הבירור של הנשמות שנפלו. זאת אומרת, גם אם הוא אש יוקדת, הוא כל הזמן בוער אל השם, הוא יכול ללמוד וללמד, ויחד עם זה, לעשות התבדדות במוח. אם השם יתברך, וזה לא בא על חשבון זה, הוא יהיה חייב לישון בלילה. השינה אצל הצדיק זה להוריד את עצמו אל הנשמות הנפלות, ואחרי זה לחדש אותם. כדי לקרבם אל האמונה הקדושה, להחזירם השם יתברך. באמת, רבי נחמן מברסלב למשל, לא היה צריך לישון אפילו דקה בלילה. למה בכל זאת ידוע מהכתבים שהוא היה ישן? מהסיבה שרבי נתן כותב כאן. שכל זה הוא בחינת שינה של הצדיק, המובא בדברי רבנו זה במקום אחר. שמה שעוסק לדבר עם העולם שיחת חולין וסיפורי מעשיות, כל זה הוא בחינת שינה אצלו. והכל הוא בשביל להגביה ולהרים את העולם לקרבם לשם יתברך, כי מעצם המוח של הצדיק אי אפשר לקבל, על כן הוא מוכרח לסלק דעתו ולהקטין את עצמו בסוד נקודה ולבררם ולהעלותם על ידי נקודת האמונה לבד. הוא אומר את זה במקום אחר. באמת כאן הוא מתאר את השינה כשיחת חולין. כתוב בהרבה מקומות שהצדיק חייב גם שינה ממש. כן, יש התבודדות בלב. רבי לוי יצחק בנדר, זכר צדיק קדוש לברכה, גם מדבר על זה הרבה. מי שרוצה את השיחות שלו ביידיש עם תרגום בעברית, יגיד לי, אני יכול להביא לכם את זה. ממש שומעים אותו חי, חי, זה לא מרגש מאוד. ואחר כך כשנתעורר מהשינה עם כל הניצוצות והנשמות שגביהם, בוררם לשם יתברך צריכים לעסוק בתורה ותפילה ועודת השם יתברך עד שזוכים לעלות למקומם בסוד תפילה של יד. הנה כאן הוא קצת רומז לשינה אמיתית, שהוא בחינת כנסת ישראל שיושבת בזרוע השמאל. ואז כל הרשימו של כל המוחין של כלל ישראל שנסתלקו מהם, שכולם נשארו בלב הצדיק בבחינת כחותם על ליבך, הוא מאיר הכל באותה נקודת האמונה שלו שעלתה עם כל הבירורים שהם נשמות הבעלי תשובה שהגביעם והחזירם לשם יתברך. רואים איך שרבי נתן חי את הימים שלנו עכשיו, ממש, חי את הימים האלו, כי בזמן רבנו היה לרבנו בסך הכל 100 חסידים. 100 חסידים היה לו. היום זה אימפריות שלמות, מי היה מאמין? וכל יום זה מדביק ומדביק והולך וגודל ומתעצם, והחזירם לשם יתברך, היינו שמאיר בהם דעת ושכל כדי לחזקם באמונה שלמה, כדי שיתחזקו בעבודתם ולא יסתכלו על מניעה והסתה. על מניעה והסתה של בעל דבר ושאר המונעים. בעל דבר הכוונה ליצר. רק יעברו על הכל על ידי חוזק אמונתם שנתחזקה ביותר על ידי הדעת שאיר בהם בסוד תפילין של יד. זאת אומרת, השינה של הצדיק היא בעצם מזרימה לכוח לתפילין של יד, שהיא כנסת ישראל, שם כלל ישראל. וידי זה נמתק יד כאה. שהם בחינת כל המניעות והסתות שנמשכים הכל על ידי בחינת גבורות ודינים, בבחינת יד כאה. כי על ידי חוזק האמונה עוברים על הכל, עד שאין יכול להפיל אותם שום דבר. אדם יכול להיות ממש בעבודת השם אריה, פשוט אריה. גיבור כארי, לא סתם, ממש גיבור כארי. כי הוא מאיר בהם הדעת של אמונה הקדושה שידעו שהשם ידבר בכל מקום ואין שום מניעה בעולם שלא יוכלו לשברה. בין שום ייאוש בעולם, כי אין ירידה בעולם שלא יוכלו לעלות משם. וידי זה מחזקם ומעוררם באמונה עד שעוברים על כל המניעות והבלבולים שבעולם ונתקרבים לשם יתברך ומתחילים בכל פעם מחדש. כי הוא מכניס מהם אמונה שלמה שהוא בחינת עריכת אפיים. למדנו שהתפילין, כל הסוד האמיתי במסקנה, בשורה התחתונה, הסוד האמיתי והגדול של התפילין מעבר להרבה דברים שאמרנו שזה זיכרון וזה אלמא דעתא וזה ומה שעכשיו למדנו שהתפילין של ראש זה חיים וזה דעת וזה רנפין, וזה הצדיק אמת, וזה משה רבנו, והתפילין של יד, וזה האמונה, והמלכות, ודוד המלך. מעבר לזה, צריך לדעת שהחיבור של הדעת והאמונה זה עריכת אפיים. החיבור של תפילין של יד ותפילין של ראש ביחד במסקנה זה עריכת אפיים. כלומר, אין בעצם מעלה יותר גדולה משיבור הכעס, שאדם יש לו עריכת אפיים. כן, אדם שיש לו נטייה של כעס, גם כעס פנימי, ואם הוא פשוט חסר שליטה עצמית, אז הכעס שלו בא לידי ביטוי בדיבור, בכללות, בהרמת קול, אם הוא בדרגה יותר נמוכה, אז הוא מסוגל גם להשתמש בידיים, להיות כמו איזה גוי, לתת מכות. אז כל העניין זה להגיע לעריכת אפיים. יש כוח בתפילין להביא את האדם לעריכת אפיים. מה זה עריכת אפיים? שהלב שלו כל כך גדול, שהוא מוכן לסבול כל מה שעובר עליו. לעבור על כל המעכבים, והמונעים, והבלבולים שבעולם. שזה בחינת תפילין כנל. גם כעס פנימי, יש עניין לבטל אותו בהתבוננות, בדיבור, במחשבה. כל אחד צריך לאמן את עצמו ולבחון בעצמו איך הוא מוציא כעסים פנימיים. זה נכון שהרבה אנשים, יש להם את הקו האדום של הפה, זאת אומרת, הם לא יחסו בפה, אבל הם מלאים כעס בפנים. ממש מלאים כעס. אז צריכים זה עניין של עבודה. זה עבודה יומיומית של התבודדות והתבוננות והתעמקות ואיך אני מתאר את הלב. לכן, רבנו כותב בתורה ו' שעיקר התשובה זה לא רק ישמע ביזיונו וידום, בישתוק, כי לשתוק זה בפה. כמו שכתוב בגמרא, צעקה בפה. צעקה בפה, מכאן שתורה זה שופרות. אז רבנו הקדוש כותב בתורה ו' שישמע ביזיונו לא רק ישתוק, ידום. מה זה ידום? וידום אהרון, אהרון הכהן, שמע ששני בניו מתו, וידום אהרון. זה באמת מאוד, זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, כי לפעמים הדיבור מוציא את הכעס לפעמים. אתה מקיא את כל הכעס על ידי דיבור, אז אתה אפילו שקיללת ופגעת בשני, אבל אתה בעצמך נרגעת, כי קטע הכל החוצה. כל הרע היא קטע החוצה. אבל מה עושים? אי אפשר להשאיר את מצד שני, זה בעיה. אז עדיף להקיא את הכעס בהתבוננות. בהתבודדות, התבוננות, בכל מיני דרכים, בגיעת הרמב"ן, זה באמת אחת הסגולות הנפלאות לעריכת אפיים. אין ספק שזה דבר גדול מאוד, שלא הגבת, כי לקחת את זה כעבודת השם. תראה, בעל התניא כותב, באמת, בקשר למה שאתה אומר, בעל התניא כותב, שאם אדם קינה ממישהו, בלא הצדקה, סתם קינה בו, אז הוא באמת אומר מה שאתה אומר, ילך, ובמקום לבטא את הקנאה שלו בכעס ובמרירות עליו, יעשה דברים הפוכים, ילך וייתן לו ויואב אותו יותר ויתמוך בו יותר ויעזור. אבל פה כשאתה כועס על מישהו בהצדקה, מדובר על כעס מוצדק. מה שתומר שואל זה שאלה כזאת. ברגע שאני בכעס עליו, מעניין אותי עכשיו מעצמי, למה אני כרגע במצב של כעס? אני רוצה להוציא את הרעל הזה מעצמי, למה אני אין לי אמונה? אם היה לי אמונה מוחלטת והייתי רגע אחרי רגע, מבין שהשם שבע עיניים הם משוטטות בכל הארץ, הייתי מבין דקה לפני שהוא כעס שהוא עומד עכשיו לטרוף אותי. הייתי מבין שהוא עומד לעשות לי משהו, לצייר אותי, והייתי מקבל את זה באהבה מראש, מההתחלה. יותר עדיף לשחרר בזה שאתה אומר לה, אתה אומר השם ריבונו של עולם, תן לי אמונה, שאני אבין שהדבר הזה היה צריך לקרות, שהדיבור הזה מגיע לי אולי. תן לי אמונה אמיתית, להבין שזה הכל ממך. תן לי כוחות לא לכעוס על שום דבר. נפשי כעפה לכל תהיה, שאני לא אהיה בתפילת 18 כזה, דובר שקרים לא יקונה נגד עיניי, שאני אומר, נפשי כעפר ואני איזה עפר, כולי כעסים, כולי מרירות, כולי... ואדם יראה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא יהפוך להיות ערך אפיים אמיתי. אתה עכשיו יוצא, אתה יוצא החוצה אחרי מנחה, ואתה רואה שעשו לך פנצ'ר באוטו. ואתה לא יודע מי עשה. לזה אתה מתכוון? זה קל וחומר. זה הרבה יותר קל להתגבר על כעס כזה. פה האמת שלך רק עם השם, אבל ברגע שאתה כועס על מישהו, יש את המומנט של האמת עם המישהו הזה. מה? הוא לא צודק? איך הוא עשה לי את זה? איזה רשע? איזה עזות יש לו? איך הוא עיז לעשות? איזה נקמן הוא? איך הוא עיז לעשות כזה? גם על עניינים רוחניים, שהגמרא נותנת לזה קצת הצדקה, וקורא לזה ריתחא דאורייתא, אנה צורבא דרבנן, תלמיד חכם שכועס, אורייתא כמרתחא לתורה, מעלה בו את הרתיחה, אבל גם זה לא מוצדק. אין הצדקה לשום כעס בעולם. זה עניין של עבודה. אדם לפעמים לוקח לו 40 שנה עד שהוא גומר עם המידה הזו. אז לא לכעוס, לא לכעוס, תדבר על זה. להפך, אם אתה תשיג בסוף מניין על ידי שאתה תדבר על זה ובניחותה ותסביר ותשכנע, זה הרבה יותר טוב. צריך לבדוק למה. כל אחד בטח יש לו סיבה. וכשאתה תיכנס לסיבה שלו, תגיד, הוא צודק. ולמרות הכל, אפשר אולי לשכנע אותו שיותר כדאי, למרות שהוא צודק, אבל יותר כדאי להתפלל כאן. איך גורמים לאדם מבוגר למחול? עוד קשה. עוד מאוד קשה. אנשים מבוגרים, מאוד קשה לשנות להם את ה... במיוחד שאין להם את, ה... אין להם את החסידות ואת העצות של רבנו הקדוש, שכל זאת קורא לנו להתחדש, כי רבנו זה השיבה בלטלר כל רגע ורגע. זה כל רגע להיות יותר צעיר. מה שרבנו רצה שכל שנה אנחנו נהיה יותר צעירים. כל שנה ממש. ולהיות צעיר זה כגמול אלי אמו, כגמול אלי נפשי, להיות תינוק, כמה שיותר ילד. לא להיות זקן, כפו כזה, עקשן, שתלטן. דוד המלך עד סוף ימיו הרגיש כגמול אלי אמו, כגמול אלי נפשי. עין א' למטה, וזה כשהצדיק רואה שבחינת נקודת האמונה הצליחה וגם עשה פרי, שכבר קיבלה המוחין והדעת שהוא בחינת תפילין של יד, דהיינו שהוא רואה שכבר עלתה בידו והועילה יגיעתו ותרחתו, כי זכה להעיר הדעת בנפשות שאלם וקרבם לשם יתברך, עד שהם חזקים באמונתם לעמוד על עומדם ולעבור על כל המניעות שבעולם, אזי הצדיק בעצמו מתקנה בתלמידיו שרואה שקיבלו מוחין ודעת אמיתי ממנו, אז הוא מתקנה בהם בבחינת ומתלמידי יותר מכולם, שעל ידי התלמידים, שאיר בהם המוח והדעת של האמונה הקדושה, שהיא בחינת כנסת ישראל, בחינת תפילין של יד. על ידי זה הוא מתקנה בהם ונזכר בעצמו היכן המוחין שלו, ואזי מחזיר לעצמו הרשימו של המוחין שלו שנסתלקו בשעת השינה, ואזי מקבל הרשימו זאת שנתחדשה בחידוש נפלא, שזהו בחינת תפילין של ראש. כלומר, התפילין של יד בעצם מעלים את עצמם לתפילין של ראש, והתפילין של ראש למקום הרבה יותר גבוה. וכן מבאר בדברי רבנו זה, במקום אחר שבתחילה מוריד הצדיק את עצמו כדי לקרב נפשות, ואחר כך חוזר למעלתו בתוספת הערה. היינו כנ"ל, ומשני בחינות אלו, שהם המוחין של הצדיק בעצמו, והמוחין של האמונה, שמכניס בכנסת ישראל, שהם הנפשות שמקרבן השם יתברך, משם נמשכים בחינת תפילין של ראש, תפילין של יד, לכל אחד ואחד, כי כל בחינה כלולה מכל הבחינות כידוע. וזה בחינת למנצח לדוד להזכיר. מאוד מעניין המזמור הזה, מזמור עין בתהילים. למנצח לדוד להזכיר. מה להזכיר? מה למנצח? להזכיר את עצמו, כמו שפרש רשי שם. משל המלך שכעס על צונו, אחר זמן החזיר את הצון, הוא כביכול עשה סימנים כדי שהוא יזכור איפה הצון שלו נמצא. סימני דרך. שבתחילה מזכיר הצדיק את ישראל שהחזרו אל השם יתברך, ואחר כך כשרואה שהועילה תפילתו והגיעתו והחזיר את ישראל השם יתברך, אזי מזכיר את עצמו שזה בחינת תפילין של ראש, שהם בחינת זיכרון. כמו שכתוב, ולהיות ילדך ולזיכרון בין עיניך. אסור לשכוח שכל הכוח של התפילין זה כוח של זיכרון. ועל כן המוחין של תפילין של ראש הם בחינת אקיה הוויה אקיה. אקיה הוויה אקיה נותנים 68, שזה מספר חיים, ח' י' י' מ', שעולים חיים כנ"ל, כי הקיה הוא בחינת עיבור, כמובן בכוונות. מה זה הקיה? אנא זמין למה ועניתי להתגלות. כמובן בדברי רבנו ז"ל, בתורה קרא את יהושע, שיהיה הוא בחינת תשובה, בחינת אנא זמין למה ו. אני עתיד להתגלות, כי קודם התשובה עדיין אין לו הוויה כלל. אדם שלא התחיל מהלך של תשובה, אין לו הוויה בכלל. יכול להיות שאין לו עדיין הוויה, כי הוא לא עשה באמת תשובה. הוא סתם כמו איזה רובוט שמניח תפילין בבוקר, הולך לתפילה, אבל אין לו את המציאות של, של, של הרגשת התשובה לעבירות. מה החטא עושה? אין לו הוויה עדיין, אין לו מהות עדיין. אין לו הוויה כלל. רק כשמתחיל לעשות תשובה, אז הוא בבחינת אקיה, שיש לו רצון באמת ללכת עד הסוף עם השם יתברך, בבחינת אנה זמין למעבר. לכן רבנו הקדוש כותב שהוא בא בעצם להכניס, לעשות את הצדיקים לבעלי תשובה. צדיקים, צדיקים שלא לא, לא פגמו ולא חטאו, לעשות אותם בעלי תשובה. הכוונה היא שהמציאות של תשובה תהיה גם אצלהם, שכל הזמן יהיה מצב שאני מתקדם בעבודת השם, ואני מסתכל על עצמי רברס אחורה, אתמול שלשום, אני רואה שאני הגשמתי רוממות האל יתברך. למה? כי היום אני כאן, ואתמול הייתי כאן. זאת אומרת שכל העבודה שלי אתמול שהייתה עד לשמונה, והיום אני כבר 10, הייתה גשמיות גמורה. נשאר לי עכשיו 2 מעלות, שאני צריך פה להרים את השמונה האלה למעלה, שהגשמתי אותם לגמרי. זה היה גשמיות גמורה, צריך להעלות את זה לגמרי. זה עבודה של הצדיקים. ובאמת לא היה אדמור כזה מאז בריאת העולם. לא היה כזה רבה מאז בריאת העולם שדרש מהצדיקים הכי גדולים להיות בעלי תשובה. הכוונה היא כל היום לעשות תשובה, כל הזמן לעשות תשובה. כי אז הוא מתחיל להזמין ולהכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם. ואיתה שם שצריכים לעשות תשובה על תשובה. ואפילו הצדיק, הנה, ואפילו הצדיק שכבר עשה תשובה שלמה, אף על פי כן, צריך לעשות תשובה בכל עת על ההשגה הראשונה, כי בכל עת שהוא בא, זה הגדלות של רבנו, ממש כך. הכוח של רבנו הקדוש, באמת, זה הייחוד הכי גדול, באמת הכי גדול אצל רבנו הקדוש, שכל מי שקצת נכנס פנים רואה את האמת, כי את האמת אי אפשר להכחיש, שהוא הצליח להגיע לנשמות הכי ירודות ונפולות, שעברו על איסורים שלא יאומן כי יסופר. ממש, טוב, עבור חושך על פני תאום, להרים אותם מחושך הכי גדול, וגם לקחת את הצדיקים הכי גדולים ולהגיד להם, תשמעו, לא התחלתם עוד. כי בכל עת הוא בא להשגה חדשה, ואזי הוא עושה תשובה שהוא בחינת הכה על ההשגה של אתמול, שהתגשם את רוממות אלוקותו התברך, שזה בחינת שבת, בחינת עולם הבא, שהוא כולו שבת, כולו תשובה. נמצא שהצדיק האמת הוא תמיד בבחינת הכה. הצדיק זה הכה, זה השם שיתגלה לעתיד לבוא, כרגע שולט בעולם שם הוויה, י' כו' כשולט בעולם, ברגע שהמשיח מגיע, מתחיל לשלוט בעולם באופן כללי שם הכה, יש בחינה שהשין ד' י' גם מאיר בעולם, לתקן עולם מחוץ שדי, שבעצם שדי והכה זה בעצם מהות אחת, כי בכל פעם ופעם, הוא בא על מוחין חדשים, הוא מתחיל להשיג את השם ידבר בהשגה חדשה ומוחין חדשים, שזה בחינת חיים ארוכים, בחינת חיים חדשים שמתחיל לחיות בכל פעם. זה מה שרבי נתן היה כל כך הרבה צדיקים, עד שהוא הגיע אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, שם הוא כבר נתקע, כי הוא לא יכל להבין שיכול להיות צדיק יותר גדול ממנו, כי באמת רבי לוי יצחק מברדיצ'ו היה נורא נוראות, ממש נורא נוראות היה. שכל זה הוא בחינת הקיה, כי בכל יום הוא בחינת הקיה, אבל בסוף רבי נתן הגיע לרבנו, ושם הוא כבר אמר שאין השגות יותר. זאת שם זה מקום שדלייט ידע, שאי אפשר, הוא הבין שזה המקום שלא נגמר לעולם. בחינת אנה זמין למעבה, כאילו עדיין לא התחיל לחיות כלל, ולא היה לו עדיין שום הוויה בעולם כלל, רק אתה הוא מתחיל לחיות ולהכין את עצמו שאין לו הוויה בעולם, וזהו בחינת הקיה, ועל כן, התפילין שהם בחינת חיים ארוכים. יוצא מזה שהסגולה הראשונה לאדם חולה זה להניח תפילין. אתה אומר, מה, אני מניח תפילין? יש בתפילין, יש בחינה של תפילה ויש בחינה של לימוד. גם רבנו תם וגם רש"י, יש עניין, תישאר עם התפילין אפילו 20 שניות, תלמד איזה משנה. איזה משנה בפרקי אבות, איזה הלוכה בשולחן ערוך. תפילין של רבנו תם, ללמוד איתם איזה כמה דקות. כמה דקות ללמוד איתם. זה בחינה אחרת של תפילה ולימוד. זה בחינה אחרת לגמרי. אז יוצא שאדם חולה, במקום להציע לו 1,000 הצעות מוזרות, צריך להציע לו להישאר עם התפילין. נניח לו תפילין, ללמוד איתו עם התפילין. אולי יהיה נס. אולי שקבל עליו קבלה שהוא כל יום ילמד עם התפילין שעה. כל אחד לפי הרמה הרוחנית שלו. אולי הוא יצא מהמחלה, מי יודע. על כן הם בחינת הקיאה והיה הקשר עולה חיים. דרך אגב זה כמעט בדוק שמי שזוכה להניח תפילין רש"י ורבנו תם בבוקר עם לימוד תורה איתם, כמעט בדוק שהיצר 99% הוא אילם וגידם ופיסר ומוכה שכין, הרגת אותו כמעט לגמרי. כמעט בדוק, שהיצר כבר אין לו כוחות עליך. ואם יש לו כוחות, סימן שיש בעיה בתפילין, סימן שיש בעיה... כן, רשי ורבנו תם. אם אדם מצליח על הבוקר לקח את המתקפה של רשי ורבנו תם, עם הטלית, לא ביחד. מיד אחרי רשי רבנו תם. בבחינה אחרת. יש עניין להתפלל עם רשי, יש עניין כמה שניות ללמוד עם רשי. בבחינה אחרת לגמרי, זה מוכין אחרים, זה אור אחר לגמרי שלא היה לפניך. יש כאלה שלומדים חוק לישראל עם, עם הרבנו תם. בטח, זה... דבר עצום זה, זה תקנת האריזה, זה האריזה מהלס, מה כעסוק. היינו שבכל יום הוא בחינת הקיא, בחינת עיבור, בחינת אנה זמין למעבה, שמתחיל לחיות מחדש ומוכין וחיות חדש, כאילו עדיין לא היה לו הוויה וחיות כלל כנל. ואחר כך נמשכים לו, על ידי זה מוכין חדשים גמורים, שהם בחינת הוויה, שהם בחינת המוכין, כמובעה בכוונות היין שם, ותכף כשזוכה לקבל אלו המוכין החדשים, שהם החיים, אחר כך הוא חוזר ומסלק אלו המוכין, ולא נשאר לו רק הרשימו. בזה הוא חוזר ומתחיל להידבק בהשם יתברך, והשם יתברך להתגעגע אליו שיזכה עוד למוחין חדשים גדולים עוד יותר ויותר. לך אגב, כרגע זה נראה לנו אולי שפה זרה, אולי סינית, יפנית. אבל כולנו אפשר לקליט את הדיבורים האלה, וכולנו נראה שכולנו נרגיש את ההרגשות האלה שרבי נתן כותב כאן. אין בכלל ספק שכולם בסוף ירגישו את זה. יש איזה מקום שהעץ יוסף כותב שעיקר הלימוד שנקרא לימוד עם תפילין זה רבנו תם. זה בחינת הקיא השני, בחינת אנה זמין למעבה. זו הקיא הוויה הקיא, כי הוא נשאר תמיד בחינת הקיא, בחינת אנה זמין למעבה, כי תכף שמקבל המוכין שהם בחינת הוויה, תכף הוא חוזר ומתחיל להתגעגע על השם ידבר בבחינת הקיא אנה זמין למעבה. כלומר, כל אחד זה בדפוס אחר של הרגשה, אבל אדם לאט לאט עם היום אחרי יום, עם הנחת תפילין בקדושה אמיתית, ולימוד תורה עם התפילין הוא מרגיש אהבת השם נוראה, ממש געגועים של הנשמה פנימה לשם יתברך, פשוט געגועים לשם. אז הוא מבין שאהבת השם זה הרבה יותר מכל אהבה אחרת בעולם. כאילו עדיין לא היה לו הוויה כלל וכן לעולם כנל, ועל כן אלו השלושה שמות, הקיא הוויה הקיא, עולים חיים, כי זה עיקר החיים, בחינת חיים ארוכים, והיינו שמתחיל לחיות בכל פעם מחדש. רבי נתן, יום ההולדת. ט"ו בשבט זה נקרא אישון בת עין. נקרא נקודת העין של החודשים. היא נקראת העין של החודשים, ט"ו בשבט. רבי נתן נולד באישון בת עין. כן, כדאי להתבודד, כדאי להגיד תהילים כמובן. מי שיכול... להתבודד ליד איזה אילנות של פירות, זה יותר טוב. מי שיכול לשים את הפתק עם הבקשה בעץ תמר או בעץ תפוח, זה הכי טוב. מי שאין לו, ישים בשקדיה. אז כותבים בקשה, נגיד אדם שאין לו ילדים, ריבונו של עולם, תעזור לי. ואז צריך לעמוד ליד העץ, תגיד ריבונו של עולם, כמו שהאילן הזה מביא פירות, תעזור לי גם להביא פירות לעולם. אפשר כמה, אבל עדיף אולי משהו אחד הכי חשוב. או אם אתה רוצה כמה בקשות, כל אילן תשים בקשה. פה, כאן, שם. אילן שמחלל שבת, לא כדאי לשים עליו פתקים. רק אילן ששומר שבת. גם אילן שאתה יודע שהוא בשנים הראשונות ויש סיכוי שכתבו ממנו אורלה, אבל המוכין שכנסת ישראל, שהם בחינת תפילין של יד, הם מבחינת הקיא הוויה עדנות. שזה עולה מספר חיים. שזה בחינת מלכות, כי הם צריכים גם כן בכל יום להתחיל מחדש. מבחינת אקיה אנה זמין למעבה כנל. אנה זמין למעבה זה התרגום של אהיה אשר אהיה. ואחר כך מקבלים המוחין שלהם שהם בחינת הוויה כנל. אבל אחר כך כשנסתלקים המוחין שלהם נשארים מבחינת א' ד' נ' י' שהוא בחינת מלכות, אמונה, שמאמינים בשם יתברך שהוא אדון כל. כי זאת הבחינה של א' ד' נ' י' שהיא בחינת האמונה צריכה להישאר תמיד. זאת אומרת, המציאות של א' ד' נ' י' שאני אוחז בדרגה של א' ד' נ' י' צריכה תמיד להישאר, כי זה בחינה של אמונה. שתמיד צריך להיות האמונה התמימה והפשוטה. כי זאת הנקודה אינה נסתלקת לעולם, כי בהכרח שישאר בחינת רשימו של מוחי האמונה, כדי שיוכלו להתחזק בעבודתם, כי כי עיקר התחדשות המוחין של המון עם הוא כדי שישארו באמונה חזקה שזה עיקר חיותם, כי הוא יסוד הכל. במילים אחרות, כשאדם מאבד את האמונה, הוא צל מתהלך ברחובות, אין בו שום חיות, זה כמו ממש גוף בלי נשמה. אדם שאיבד את האמונה, זה כל הגוף, זה גוף בלי נשמה, זה עץ יבש. ט"ו בשבט, צריך להשתדל שהעצים יהיו עץ עושה פרי למינהו. יש לו חיות באותם רגעים, והוא בעצם ממית את הנשמה יותר ויותר. ועל כן הרשימו שלהם נשארת בבחינת א' ד' נ' שהיא בחינת אמונה שמאמינים באדון כל. ועד איזה נתחדשים המוחין שלהם וזוכים לעבור על כל המניעות. אבל המוחין של בחינת תפילין של ראש, שמבחינת המוחין של הצדיק, תפילין של ראש זה בחינת הצדיק, הם נשארים בבחינת אקיה, א', ה', י', א'. כי הוא זוכה באמת לחיים ארוכים הנזכרים לאל, שמתחיל בכל פעם לחיות מחדש. וזה בחינת אהיה אשר אהיה, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. זהו בחינת תשובה על תשובה, שבכל פעם מתחיל לחיות מחדש, בבחינת אקיה כנל, אני אהיה. כלומר, המילה אהיה זה אף על פי שהיא אחד משמות השם, והשם שבעצם יאיר בימות המשיח, אבל כל המהות שלה זה מהות של קפיצה, של ריצה, של התקדמות. אני אהיה, אני מבטיח לך, אני אהיה בסדר, אני אהיה בסדר. זה מציאות של כל רגע להתחדש. דיברנו על זה שהתפילין של ראש הם מבחינת משה רבנו, שהם מבחינת החיים, הם מבחינת הדעת העליונה, הם מבחינה שהיא תמיד 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 ממשיכה אור, והיא מושכת את האור אל המלכות, שזה התפילין של יד, שזה דוד המלך, שזה בעצם הכלי קיבול. והדעת היום והשבות האלה בבך. אהיה דה אנה זמין למעווה, שמתחיל לחיות ולקבל מוחין חדשים, מבחינת תפילין, וזה אשר אותיות ראש. אקיה אשר אקיה. מה המילה אשר? אותיות ראש. איזה יופי, אה? אהיה אשר אהיה, קוטום אבני ישראל, יש לך אני אליכם. מה זה אשר? אשר זה אותיות ראש. כי כל העניין של אקיה זה ראש. המוחין. שם המוחין בחינת הוויה. ואחר כך הוא חוזר להיות לבחינת אהיה. כי מתחיל להשתוקק לחזור לקבל חיות ומוחין חדשים עוד יותר. וזה בחינת אהיה שני. למה כתוב פעמיים? נמצא שאהיה אשר אהיה הוא בחינת אהיה הוויה אהיה. שהוא בחינת תפילין. כי זה השם אהיה אשר אהיה, גילה השם יתברך למשה בשעת יציאת מצרים שהוא בחינת תפילין. כי פעמיים אהיה ויוד כבב כזה נותן חיים. כל עניין של התפילין זה אריכות חיים. זה התחדשות החיות.